אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו היום בנושא הזה של חרם, של נידוי חברתי, של ילדים שמתקשרים את הכאבים שלהם, ילדים שמבקשים לדבר את הלב שלהם ולהרגיש חלק. בוקר טוב, אור.
בוקר טוב, מה קורה?
ברוך השם, את ילדה שעברת חרם.
כן.
ספרי לנו.
זה קרה כשהייתי בכיתה A, הייתי בת 10. בעצם במשך שנה שלמה, שאף אחד לא דיבר איתי, לא שיחק איתי, לא רצה להיות בחברתי, אבל זה גם חצה את גבולות הדיבור, וגם היה אפילו אלימות מילולית או אלימות פיזית. חרם מאוד מאוד קשה, זה נמשך שנה וקצת.
עשית משהו בכיתה שבגלל זה זה קרה לדעתך?
תראי, זה סיפור קצת משעשע כמה שזה פשוט, אבל מה שגרם לחרם הזה זה היה שמלכת הכיתה, כאילו ממש היה שם מי שנחשבת למלכת הכיתה, והיררכיה מאוד ברורה, אז אותה מלכת כיתה הסתפרה. ולי היה בזמנו שיער מאוד ארוך וחלק, וזה פשוט לא קסם לה שגם לי יש שיער ארוך ולה יש שיער קצר, ואמר לי, אם את לא תסתפרי, אז אני אעשה עליי חרם. ובזמנו היה לי חברים, לא מפחדתי, למה שאני אפחד? לא הסתפרתי. וזהו. בוקר למחרת, זורקים עליי ביצים, ואין לי חברים, וזהו.
ושיתפת את המורה, מה עשית לעצמך?
גם שיתפתי, בגלל שאני בחורה, או ילדה, הייתי שם מאוד, שכן מדברת וכן מתקשרת עם אנשים. אז שיתפתי את ההורים שלי וגם את המורה, והם ניסו להתערב, הם דיברו עם המורה. המורה לא ממש ראתה לנכון לעזור, אפילו היא החמירה לדעתי את המצב. ממש הייתי מוצאת את עצמי, יושבת שם כל כך, שבוחרים נגיד ילדים לקבוצות לעשות עבודה, ובחרו את כולם, וכזה רק לי, אף אחד אותי לא בחר, ואז המורה הייתה כזה מכריחה קבוצה מסוימת לצרף אותי, ואז, או שאפילו במחניים כזה מחלקים קבוצות שעושים שיעור ספורט.
נכון.
ואף אחת מהבנות לא בוחרת אותי לקבוצה שלה, ואז בסוף שהמורה שמה אותי בקבוצה מסוימת, אז כל הבנות שבאותה קבוצה אומרות לא, אז אנחנו לא משחקות, ומשאירות אותי שמה.
מה מרגישה ילדה באותם רגעים? מה רצית לפקוד?
גם לא באו לימי הולדת שלי, או שלא הזמנו אותי לימי הולדת, זה הכל. שברו לי את העצים שלי ואת הטושים, הביאו לי סתירות, זה היה פשוט באמת, נראה לי התקופה הכי, בין הכי קשות שעברתי.
מה היית מדברת על עצמך בלילה? היית רצית ללכת לבית ספר בכלל?
ברור שלא.
אז איך היית אוספת כל בוקר את עצמך ובכל זאת, או שלא היית הולכת?
הייתי הולכת, והאמת שמה שממש הציל אותי זה העובדה שהיה לי אז גורי חתולים, והחתולה שלי בדיוק המליטה, ופשוט כל פעם שהייתי חוזרת הבית הייתי הולכת לשחק איתם, הייתי יוצרת לי עולם פנימי משלי. והיה לי אחות קטנה שהייתה אז תינוקת וזה ממש שימח אותי, והייתי פשוט ממש שמחה בדברים הקטנים שהיו לי בחיים, רואה בהם את כל עולמי ומנסה לאחז בזה, ואני לא יודעת איך נשארה בי האמונה בעצמי, אבל היא איך שהוא נשארה באותה תקופה.
כי זה לא משהו כזה אור שאת אומרת, יש לי חתולים.
לא, זה היה לי תקופה מזעזעת.
מזעזעת, לא, כי את אומרת, יש לי חתולים, יש לי אבא ואמא, יש לי אחות קטנה, אבל אין לי את החברות.
אבל תביני שלא היה לי שום דבר, לא היה לי שום דבר מעבר לזה, ולכן הייתי צריכה להפוך את מה שכן יש לי לכל עולמי. כלומר, שזה יהיה מספיק כדי לשרוד. כי אני ממש בחיים נשכח את זה שהיא מסתכלת מהחלון ורואה את כולם נפגשים ועושים יום הולדת לאיזה מישהי שרק אותי לא מזמינים, או שביום כיפור אני הולכת לבית כנסת ואז שופכים כזה, זרקו אותי הצידה, ושפכו עליי שם כל מיני דברים, אני בחיים כאילו השפלה כזאת גדולה, איך ילדה בת עשרה יכולה להתמודד עם כזאת טראומה, ולהמשיך לרצות בכלל להיות, להיות קיימת,
ממש.
מבלי להשלות את עצמה שהחיים שלהם בסדר.
והלכת לקבל עזרה ממישהו?
כן. אז אמא שלי מאוד מאוד נלחמה, ההורים שלי מאוד ניסו להעביר אותי כיתה, להעביר אותי בית ספר. הביא אותי גם בתקופתו לפסיכולוגית ואבחון. וגם שם כתוב ששם בזכות הטיפול הפסיכולוגי היא ממש הזדעזעה מהדברים שאני עוברת, ובסוף פשוט הכריחו את הבית ספר להעביר אותי כיתה, כי הם לא ישרו את זה. והמורה, רק אמרתי לך, החמירה שם את המצב.
כן.
אז ככה בסוף עברתי כיתה, בכיתה וב, ואז פתאום הייתי מקובלת מאוד. אבל היה פער כזה ברגע שלי לבין איך שזה היה שונה. כי זה היה ממש כיתות שונות אחת מהשנייה. וב שלוש לעומת וב שתיים, שאני הייתי בוב אחת.
כן.
בזמנו, כן. זהו, אבל זה מה שהיה, וזה הלך איתי שנים אחר כך. אני חושבת שזה השפיע עליי, ועדיין משפיע עליי באיזשהו אופן, לטובה ולרעה.
מה? מה לטובה ומה לרעה? תלמדי אותנו.
לטובה זה שאני הפכתי להיות מאוד רגישה למצוקה של האחר. אני חושבת שאני לא אוכל, שאם אני אראה מישהו שאו שפוגעים בו, או שהוא זקוק ל... אני יודעת מה זה בדידות, אני יודעת מה זה להרגיש, להרגיש שאת אף לא מספיק. כל כך... וגם אני יודעת עכשיו מהגיל שבו אני היום, שכן הייתי מספיק. זה לא היה, הבעיה היא, לא הייתה אני. ולכן אם אני רואה מישהו שמתמודד עם דברים כאלה, אז אני יודעת לעזור לו להשקיף על זה בצורה שונה, שעוזרת לו להתמודד.
וואו, זה הטוב. בת כמה את היום?
אני היום בת 24.
וואו, ומה הרע שעדיין הולך איתך מהתקופה הנוראית הזאת?
זה מין, מאז אותה תקופה, אני חושבת שנהיה לי סוג של חרדה חברתית, אבל לא מדויק. אני מאוד מאוד חברותית ומאוד מסתדרת, אבל כשמישהו מתקרב יותר מדי, כאילו, חוץ מחברים שהם מוגדרים אצלי בראש, כחברים הכי טובים,
כן.
אז... כאילו, השמירה על קשר איתי היא... אני לא תמיד עצמיד, גם אם אני מאוד רוצה. יש משהו שממש חרד מזה, או שאפילו אני הולכת לאיזה אירוע חברתי שאני מוזמנת עליו, ואז אני יכולה למצוא את עצמי בכל מיני דרכים מסוימות, מנסה להתעלם מהרגש של הפחד שיש באותה סיטואציה.
כאילו, את פוחדת ליצור קשרים חזקים כדי לא להתאכזב, או כדי לא לחוות שוב
את ה... שלא יתחו שוב פעם, אני חושבת. אבל זה לא מדויק, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה מין... פעם אמא שלי אמרה לי משפט אחד שהלך איתי שנים שאני ממש מנסה כבר לא לחיות לפיו, זה היה אור, פשוט תשימי לב מתי את לא רצויה ותלמדי ללכת.
כן.
ו... זה הפך להיות ממש המנגינון שלי, אני נהייתי מסטרית. מסטרית בלקלוט את מתי הבן אדם, אפילו האף שלו מנדנד, ואני, אוקיי, הנה, אני לא רוצה לצאת. ואז מספיק שכשאני יוצרת קשר חדש, ובטח שזה בחבורה, ואני מרגישה שאחד מהאנשים שם לא בנוח עם הנוכחות שלי, אז אני אלך. או שנגיד המשפט שהיו אומרים לי הרבה זה, את חופרת. אז גם היום, אם יש לי הרבה דברים מאוד נכונים להגיד, אני תמיד ארגיש שאני חופרת ואני אמנע מהמילים שלי לצאת, או שאני אגיד ואז ארגיש חופרת וגם, כאילו ואז יתרחק. גם אם בפועל, במבחן המציאות, האנשים אומרים שדווקא ההפך זה מאוד עזר להם, מאוד עניין אותם, אבל אני עם התחושה הזאת, את מבינה?
בטח שאני מבינה, ואני גם שומעת אותך מדברת אליי עכשיו, ושומעת כמה את חושבת עמוק, 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 מה להגיד, וזה כל כך מדויק עכשיו. וואי אור, אני ממש שמחה שדיברנו איתך. מסר במשפט לילדים שמרגישים מנודים עכשיו, בימים האלה.
וואו, אני, הלוואי שתאמינו לי שזה זמני.
וואו.
ושזה יעבור. כי איפה שאני היום בחיים טוב לי, ברוך השם, באמת באמת טוב לי, יש לי הכל, הכל מהכל. ואז כשהייתי ילדה בת 10, מוחרמת ולא היה לי חברים, אז במיוחד בגיל הזה מרגישים שאולי אתם מרגישים שאתם לא, שאתם לא בסדר בזה שאין לכם חברים.
כן.
תדעו שאתם בסדר, שיש תקופות שאין חברים וזה בסדר. תיצרו לכם את העולם שלכם. אני בזמנו ידעתי מה אני רוצה לעשות כשאני אגדל, ופיתחתי את היכולת הזאת בתוכי, בזמן הזה, עם עצמי, והרחבתי תחביבים שיש לי, ותהנו פשוט מהדברים שקיימים בחייכם כרגע, משהו שאתם יכולים לעשות, אפילו אם זה לצייר, אפילו אם זה, ולכתוב יומן, לא יודעת, כל דבר שעושה לכם שמח בלב,
כן.
והוא עם עצמכם, וזה בסדר, וכמובן נשתף את ההורים, ואת היועצת אם אפשר, לקבל עזרה חיצונית, אני הבנתי שאולי יהיה בעתיד משהו שבאמת אפשר להפנות אליו את הילדים,
mm-hmm.
שזה מאוד מתבקש. ותאמינו בעצמכם, תדעו שזה זמני, זה חולף, זה יעבור, תאהבו את עצמכם ותזכרו שזה לא עצמכם.
מדהים.
שילדים בגיל מסוים יכולים להיות רעים וזה לא קשור לכם. ואתם תעברו את זה, וזהו.
אור, את פשוט ממוש אחת. תודה רבה רבה.
תודה רבה לך.
ותמשיכי הלאה בדבר הנפלא הזה שאת מביאה לעולם, זה חשוב לכל כך הרבה ילדים וכל כך הרבה הורים. פרסומות וחזרנו. בוקר טוב, יעל אברהם, פסיכולוגית חינוכית, מטפלת משפחתית שכתבה ספר על דחייה חברתית. מה העניינים, יעל?
בסדר גמור, בסדר גמור, מה נשמע? בוקר טוב.
ברוך השם, ברוך השם. איך היית מגדירה, לפני שעוד נתחיל לפטפט כאן, את מה עובר ילד שיש לו דחייה חברתית, או המילה יותר סיביר נסיתי, חרם, נכון?
נכון. אז אולי רק לפני כן אני אגיד שהנושא הזה מעסיק, אני באמת כתבתי ספר שעוסק בנושא, ספר שתורגם לכמה שפות, גם לרוסית וגם לערבית, וגם יצא בארץ בכתב ברייל, ואני חושבת שזה מדגיש את העובדה עד כמה הנושא הזה מעסיק אוכלוסיות שונות, גם כאלה שנראות לנו מאוד שונות מאיתנו, אבל זה נושא בוער. ואני שמחה לשאלה ששאלת, כי באמת יש הבחנה, חרם אולי זה הקצה החמור של הדחייה החברתית, שבה באמת החוויה של ילד מוחרם, זה חוויה של כיליון אפילו, חרדת הכיליון, שאני אינני בעצם, שזו חוויה מאוד מאוד קשה, ולשמחתי היא באמת בקצה. כשאנחנו מדברים על חוויה של חרם מבחינת נתונים בחברה הישראלית, כשאנחנו מדברים על, בחברה היהודית מדברים על 6%, בכיתות הכי קשות, שזה כיתות ד' ה' ו' דווקא.
אני חייבת להבין למה דווקא בכיתות האלה, זה חוזר על עצמו, נכון?
נכון, נכון.
למה?
שזו שאלה ממש מעניינת, כי מה שמאפיין את הגיל הזה, שנקרא גיל החביון או גיל בית ספר יסודי, זה שהמשימה של הילדים בגיל הזה, ג' ד' ה' ו', היא להשתלב חברתית. אבל יש לזה אופי מיוחד. מה שמאפיין את הגיל הזה, שהכמיהה של הילד היא להיות כמו כולם, להתאמע בתוך קבוצת השווים, והתופעות של מלכת הכיתה ולחץ להיות כמו כולם, הופך להיות מאוד דומיננטי, בעוד שאנחנו רואים שאם המעבר לחטיבות הביניים נניח, או לבית ספר תיכון, המשימה ההתפתחותית היא כבר לא ההתאמעות בקבוצת השווים, אלא יש יותר מקום לאינדיבידואליזם, ויש יותר מקום לשונות. פתאום אנחנו רואים ילדים שבוחרים קבוצת עניין, ויש יותר מקום לייחודיות שלי. בעוד שבגיל בית ספר יסודי, אין כל כך מקום לייחודיות שלי. ואז ילד שמפגין שונות, נענש עליה יותר בחומרה בגיל הזה. נענש במרכאות על ידי קבוצת השווים. כשאנחנו רואים, למשל מבחינת נתונים, החרם כמעט כפול, יותר מכפול בתקופה הזאת של ג' ד' ה' ו', שעוד אפיון של הילדים בגיל הזה זה שהם פחות קשובים למבוגרים. כאילו הילד עובר מתלות במשפחה שלו לסוג של עצמאות, ומה שאומרים החברים הוא יותר משפיע. כאילו מה שקונבנציונלי, מה שמקובל על כולם, הוא הטוב. לא כל כך מה מוסרי ומה לא, אלא מה שכולם עושים זה הדבר הנכון.
שאגב יעל, נכון שבכל גיל, אפילו שכבר עכשיו אנחנו בנות 50
נגיד, נכון.
אבל תמיד יש את הסוגיה הפנימית הזאת, כמה אני חלק מה,
וכמה
הכל היחידני.
את יודעת, יש פסיכולוג מאוד מעניין שמדבר בדיוק על הסוגיה הזאת שאת מעלה, על המתח הזה שבין הרצון להתחבר לבין הרצון להישאר מיוחד. או להישאר מיוחדת. ואני משתמשת תמיד במטאפורה של שני חבלים. שאני אומרת ששני חבלים רוצים ליצור קשר, להתחבר, ליצור איזשהו חיבור, כל החבל צריך להתקצר קצת, חייב להיות איזשהו ויתור. כן. והדיאלוג הפנימי הזה, זה נורא מדגים את הקושי החברתי, שיש ילדים שאנחנו רואים שמבטרים על עצמם במפגש עם האחר, נותנים מחמאות, קונים מתנות, מוחקים את עצמם, ואז העבודה איתם היא יותר להנחיח אותם במפגש החברתי, לחזק את הביטחון העצמי שלהם. אגב, זה יותר אנחנו נראה אצל ילדים שקופים, שמוחקים את האישיות שלהם או את מה שיש להם להגיד בשביל להשתייך. אז אם אני חוזרת למטאפורה של שני החבלים, אז כאילו אין חבל שלי, החבל שלי, אני מקצר אותו כל כך שקשה ליצור קשר. ומהצד השני אנחנו רואים ילדים שמוחקים את האחר, ילדים שיותר משתלטים על המרחב, וילדים נגיד עם בעיות התנהגות, ואיתם אנחנו עובדים יותר על היכולת שלי לראות את האחר. אני כאילו לא מוכן לקצר כלום בחבל שלי.
תמיד האיזון הזה שתמיד אנחנו צריכות אותו בחיים.
בדיוק, יש איזושהי חתירה, זה איזושהי חתירה לאיזון ביני לבין האחר, כשבאמת חרם, כשהזכרת, הוא כאילו הקצה, אני מתייחסת אליו, אני בדרום, בבאר שבע, וחווינו הרבה טילים, ואני מתייחסת לזה כאילו נפל טיל חברתי. אנחנו משתמשים בחרם, ובגלל זה חיברתי יחד עם תעצומות, ויחד עם פרופסור חיים עומר, חיברנו פרוטוקול חרם, שהוא גם מופיע בספר שלי, והוא גם מופיע באינטרנט. אם תקלידו פרוטוקול חרם, יעל אברהם, והוא ייחודי לגיל הזה, של ג' ד' ה' ו', שמה שמאפיין אותו, זה לוקח בחשבון את אפיוני הגיל, שציינתי את הכמיהה הזאת להיות כמו כולם וזה, אבל יוצר תנועה הפוכה. כאילו עושים איזושהי עבודת שטח, ובמהלך שבועיים וחצי שלושה, מפרקים את המנגנון הזה של החרם. כאילו יוצרים תנועה הפוכה בקרב קבוצת הילדים, בעצם בונים לאט לאט באופן הדרגתי תנועה הפוכה. ילדים שכאילו התנגדו באופן פומבי, כן. לחרם, למשל, נגיד אומרים, אנחנו לא רוצים, אני לא רוצה שהיא תשתתף, נגיד, בריקוד.
כן.
ואז העבודה הזאת מביאה למצב שהקבוצה אומרת, למה אנחנו יותר כיף שכולם משתתפים? כאילו שאנחנו יוצרים איזשהו כוח פנימי בקרב הילדים, שבהתחלה הוא כאילו חשאי, ואז הוא הופך להיות גלוי, ובעצם מנצלים את זה שהילדים מדברים בשפת אנחנו רוצים, כולנו רוצים, אבל יוצרים תנועה הפוכה.
אז פרוטוקול חרם זה בעצם מעין הוראות ל...
ממש מנואל. שלב אחרי שלב, איך שהמחנך בעזרת היועצת, שלב אחרי שלב מפצח את המנגנון הזה. עשינו את הפרוטוקול הזה, כבר, הוא יחסית חדש, הוא נכתב ב-2019, והיה המאמר הכי נקרא. וראינו שהוא בעיקר בחברות שבהם הנורמות ברורות, למשל החברה החרדית, למשל החברה הקיבוצית מהצד השני. במקום שיש נורמות ברורות, וכאילו נורא ברור איך זה להיות כמו כולם, אז המנגנון החרם הכי יעיל, כי כאילו אתה, נורא ברור לך מי לא כמו כולם, ואתה מדיר אותו מהקבוצה.
שחור לבן כזה.
ממש, בדיוק. כי נגיד כשאת חושבת על חברה יותר ליברלית, נגיד. אז יש לך יותר אופציות, אתה אומר אוקיי, אני מתנהג ככה, אני מתנהג אחרת, ואנחנו רואים שבחברה, בחברות שבהם הנורמות איך צריך להתנהג מאוד ברורות, שם מנגנון החרם הכי יעיל. אגב, גם
בגילים... הכי כואב,
הכי כואב.
כי אין לך לאן ללכת.
בדיוק, בדיוק, יש לך פחות אופציות. ויש הרבה הרבה פחות סובלנות לשונות, כמובן עד גבול מסוים. אז הפרוטוקול שאני אשמח, קודם כל הוא קיים, הוא גלוי לכולם, ממש מקלידים פרוטוקול חרם, יעל אברהם, ורואים אותו, וגם הוא פרק בתוך הספר, הקדשנו לו פרק שממש מתאר, אני קוראת לזה כאילו איך הוא מפרק את הנעילה, כאילו הקבוצה ננעלת עבור הילד.
זה משהו שכאילו, אתה לא יכול להסביר לפעמים, להבין, ממש. לא הילד, לא החברה, אתה כאילו, אז אתה בעצם ממיסים את זה, ומנתחים נכון. ונותנים כלים.
אבל מה שיפה שהוא עובד, דרך ההבנה של הגיל, כי כאילו מה אנחנו עושים בדרך כלל? בדרך כלל אנחנו מנסים להניש את הילדים, צועקים עליהם, אבל הרבה פעמים רואים שזה לא עובד.
יו.
את הילדים עוד יותר ננעלים. נגיד את רואה ילדים שאת אומרת, לא, עכשיו כולם... מי שיחרים יהיה מושעה, אז כאילו עכשיו יש סיבה לכעוס עליה, או להחרים אותה, כי היא גרמה לנו לא לצאת לטיול השנתי, או היא גרמה לנו, והפרוטוקול הזה הוא קודם כל חשאי, הוא כאילו עשוי יחד עם המחנך, וזה מדהים לראות איך זה עובד, איך כאילו, כמו שאתה מפרק פצצה, כן. כאילו עובד שלב אחרי שלב ורואה איך אתה ממיש את ה... את ה...
זה, 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 זה בבית הספר, אבל, אבל אם נהיה רגע עם ילד כזה והלב שלו כשהוא חוזר הביתה, כן. מה היית מציעה להורים? כי הרבה פעמים נכון גם, נכון. יש כל מיני פחדים חברתיים שלנו כהורים נכון. שמשודרים על ילד, שהוא בכלל מאוד. אוהב להיות יותר בדידותי.
מאוד. מאוד. אז קודם כל אני אגיד שהחוויה ההורית של דחייה חברתית היא קשה מנסו. באמת הורים שהילד שלהם מתמודד עם קושי חברתי, זה אחת החוויות הקשות ביותר, ובחברה הישראלית היא עוד יותר מוקצנת בגלל החשיבות
של החבר'ה, של הכולם.
של החבר'ה, בדיוק, של כולם, של החבר'ה. אז ילד שהוא בודד, זה חוויה מאוד קשה. אז אני חושבת שאחד הדברים שחשוב שהורים יזכרו, שקודם כל, באמת מחקרים... לאורך כל השנים אומרים שההשפעה הגדולה ביותר על הרווחה הנפשית של ילד היא קודם כל המשפחה שלו. זאת אומרת שלמשפחה יש כוח אדיר בלהתפעל מהילד ולאהוב אותו ולתמוך בו. אסור שנשכח את הכוח הזה. אני אומרת שיש להורים כוח פאפה, אני קוראת לזה.
מה זה?
שזה ראשי תיבות שעשיתי של פרספקטיבה, אמונה, פרופורציה ואהבה ואופטימיות. יש לנו כוח שאין אותו לאף אחד אחר, וההורה יכול לתת פרספקטיבה לילד, ופרופורציה, ולהגיד זה יעבור, ואנחנו איתך, אנחנו תומכים, אסור שנשכח את זה, כי לפעמים ההורים כל כך בלהט, מנסים להציל את הילד שלהם, לפעמים מאבדים את המקום הזה של היכולת לתת לילד פרופורציה ופרספקטיבה, ולהגיד לו, זה יעבור.
ואז אין לילד לא את
החברת השלם, ולא את ההורים. לא, הוא מאבד את התמיכה. שלא לדבר שלפעמים כועסים עליו, לפעמים יש מצבים ש...
מבקרים אותו.
המשפחה אומרת לו, מה, אבל למה אמרת את זה, ולמה עשית את זה, ובמצב של חרם, חייבים לזכור קודם כל לתמוך בילד, להיות איתו, ולהבין שלנו, המשפחה, יש את הכוח הכי חזק, הכוח הכי חזק מבחינת מה אני שווה, מה המקום שלי, זה דבר אחד.
חשוב.
מאוד, מאוד, אני אומרת כל פעם בהרצאות שלי להורים, לא לשכוח את זה, לא, לפעמים אנחנו אפילו... כועסים, מבקרים, משתפים פעולה כאילו עם הצד השני ומאבדים את המקום הזה. אז זה דבר אחד.
ויעל, גם אפשר שהילד יגיד להורים הכי תומכים, נגיד, שבאנו להורים הכי נכונים, שהקשיבו ומבצעים, יכולים להגיד לו, אבל מה, אבל אתם, אוקיי, ואני רוצה את החברים שלי, אתם אוהבים אותי, אני יודע, אבל מה עם הילדים בכיתה?
נכון, ואז אני חושבת שהחוכמה של מצבים כאלה, תראי, קודם כל אם יש חרם ממש ממש, וכמו שאמרתי, אני עובדת, מתייחס לזה כחירום חברתי, והמטרה הראשונה היא לסכל את המנגנון הזה, שהילד לא יהיה במצב של חרם מתמשך. זה כאילו, בגלל זה אני דווקא שם את זה על בית ספר ופחות על ההורים, ההורים צריכים לידע את בית ספר, לשתף איתו פעולה, אבל אחד הדברים שאני רואה אצל הורים זה שאתה מנסה לפתור את זה לבד. צועק על ילדים, מרביץ לפעמים וכל מיני דברים, ולמרות האינסטינקט שלנו, בעיקר בגילאים מאוחרים של ג' ד' ה' ו' והלאה, יותר חשוב לידע את בית הספר, את המערכות, ולעבוד בשיתוף פעולה. כן לשים גבול מאוד ברור ולהגיד, אנחנו לא מוכנים שהילד שלנו יסבול את זה, אבל לא לפעול באופן עצמאי ולנסות לפתור את זה לבד.
כאילו בוא אני אסדר לך את העניינים, בוא אני בא מחר לכיתה.
כי מה אנחנו רואים? שהורים לילדים עם קושי חברתי, פועלים בקדמת הבמה, הם רוצים להציל את הילד שלהם. עכשיו, אני לא שופטת אותם, אני רק אומרת שלפעמים זה עושה ההפך. לפעמים אנחנו צריכים לפעול בחוכמה, לפעול עם המערכות החינוכיות, עם בית הספר, עם היועצת, עם הפסיכולוגית בבית הספר, ולהגיד, אני לא זז מפה עד שאנחנו מוצאים פתרון לילד שלי, בואו נחשוב יחד מה עושים. אבל לא, בדיוק לא ליצור מצב שבו אני צועק על ילדים, מנסה, מאיים על הורים ופותר את הדברים האלה לבד, כי... צריך דווקא במצבים של חרם זה לפעול בחוכמה, יחד עם המערכות. עכשיו, אחד הדברים שאני רואה הרבה פעמים אצל הורים, זה גם מקרים של העברה בין דורית, למשל שאני חוויתי קושי, ואז כאן אני רואה שהילד שלי חווה קושי, אני לא, עוד יותר לא יכול לשאת את זה. כאילו אני, או לפעמים הורים שהם מגיבים בצורה מוגזמת. נניח, הילד בסך הכל מספר להם משהו, וההורה הוא מה שנקרא... רגיש לדחייה. הוא, בגלל החוויות שהוא עבר, הוא אומר, אני לא מוכן שזה יקרה, ומגיב בצורה מוגזמת לפעמים, או קיצונית. אז כאילו, זה גם, זה גם משהו שאנחנו צריכים כאילו לבחון את העניין לגופו, לראות מה קורה, ולכן אני שמה חשיבות על שיתוף פעולה עם המערכות החינוכיות, לבדוק מה קורה. שלא תבין אותי לא נכון, אני חושבת שההורי צריך לפעול, צריך לפעול, צריך להיות קשוב, צריך להיות ערני, ויחד עם זה לא לפעול לבד.
וואו, זו משימה בלתי אפשרית, ועוד ללמד אותם, לא תמיד אנחנו כהורים יודעים, אבל ללמד אותם גם לקרוא בין השורות את הסאבטקסט של ה...
או מה שאנחנו נגיד במילה מקצועית, ללמד אותם מיומניות חברתיות.
בדיוק.
אני אתן לך דוגמה, למשל כשאני עובדת עם ילד עכשיו, יש לנו הרי עבודה עם כיתה, יכול להיות גם עבודה עם ילד או עם קבוצת ילדים שמתקשים להשתלב. עכשיו אני לא מדברת על חרם, אלא על ילד שקשה לו חברתית, הוא לא מצליח להשתלב. אז למשל, המיומנות החברתית הראשונה שאני מלמדת ילד, היא איך מצטרפים לקבוצה. וזה ממש, ילדים לא יודעים שיש שיטה. מה יש שיטה? יש בעצם בספרות, מדברים על שלושה סגנונות להצטרפות לקבוצה. כמיומנות חברתית, אפילו מכירים את הרגע הזה, מכנים אותו רגע קריטי או אירוע אתגרי. האם אני אצליח להצטרף לקבוצה הזאת או לא? אז ההצטרפות הנכונה זה אני מתקרבת לקבוצה שאני רוצה להצטרף אליה, וקודם כל אני בשקט, אני מקשיבה, לפחות 30 שניות. עכשיו תראי, זה ממש מדהים, יש חלון הזדמנויות, הוא נפתח אחרי 30 שניות, הוא נסגר אחרי 90. זה אומר שיש לנו טיימינג להצטרפות. בזמן הזה, אחרי 30 שניות, הקשבתי על מה מדברת הקבוצה, נגיד הם דיברו על המבחן בתנ"ך, הם דיברו על ה... לא יודעת מה, על הקורונה. אני מזהה על מה הנושא, ואז אני חוזרת על מילה שנאמרה, על ידי מישהו מהמשתתפים. למשל, הם דיברו על המבחן בתנ"ך, אז אני אומרת, המבחן בתנ"ך, הם דיברו על הקורונה, אני אומרת, הקורונה, אני חוזרת על מילה, ובעצם על ידי זה, אני נותנת תוקף לתהליך הקיים. ואז הרבה פעמים הקבוצה תקבל אותי.
כאילו אני גם מאשרת אותם, ואני גם חלק מכבר.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה זה שני הסגנונות הלא יעילים? הסגנון שמאפיין ילדים דחויים הוא סגנון מהיר מדי. אני לא מחכה 30 שניות, אני נכנסת לקבוצה ובדרך כלל אני אגיד את המילה אני. למשל, ילד נכנס ואומר, אני לא מבין, אני לא מבין. אתם יכולים זה, או ילד נכנס מהר מדי, לא מחכה 30 שניות ואומר, למשל הוא אומר, בואו, אל תשחקו כדורגל, בואו נשחק כדורסל. אני קוטעת את הרצף הקיים ואומר את המילה אני. ואגב, להגיד לילד, ללמד ילד צעיר אפילו, להגיד, סליחה, סליחה, אני יכול להצטרף אליכם בלי לחכות רגע,
כן.
זה בדרך כלל יביא לתחייה.
זה גם בספר, יעל?
כן. זה ממש, בעצם מה זה, רגע, אני רק אגיד, מה זה הסגנון השלישי השקוף?
כן.
הילד השקוף יותר מדי זמן חג מסביב לקבוצה. מחכה יותר מדי זמן, אם דיברתי על חלון הזדמנויות בין 30 ל-90,
כן.
הילד השקוף מחכה יותר מ-90 שניות, חסר אסטרטגיה להצטרף, ובדרך כלל, כשהוא כבר מנסה להצטרף, הוא כאילו פיפס את ההזדמנות. הקבוצה כאילו אומרת, מה באת עכשיו? טוב, מה עכשיו? או אני מנסה להיכנס. אז כשאני מלמדת ילדים, למשל בקבוצות, או גם הורים שמלמדים את הילד שלהם, נגיד איזה אימא סיפרה לי שהיא לימדה את הבת שלה, ילדה בגן חובה. היא לימדה אותה להצטרף, היא אמרה לה, צריכה להצטרף לבנות, להתקרב לבנות בגן,
כן.
שאת רוצה להצטרף אליהם, ולספור בלב עד 30.
כן.
גן חובה, היא לא כל כך שדה לספור עד 30, אבל היא אמרה, צריכה להצטרף, לספור עד 30,
כן.
ולשמוע על מה הן מדברות, ואז לחזור על מילה. אז למחרת היא אמרה לאמא שלי, אמא, הצלחתי. התקרבתי לבנות, הקשבתי, הם אמרו, כיפה, 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 אז אמרתי, כיפה, כיפה, עכשיו, הם דיברו על כיפת ברזל, ילדות מאשקלון דיברו על כיפת ברזל.
והיא גם שמה סימן שאלה, זה לא בדיוק נשמע טוב.
בדיוק, חשוב הסימן שאלה. כי הסימן שאלה אומר, אני לא באה עכשיו עם איזושהי דעה, אני שומעת מה שאתם אומרות, אני חוזרת על מילה, אבל נותנת לכם מקום. וזה לא להאמין, בקבוצות שאני, עכשיו אני כבר לא כל כך עושה קבוצות, אבל אני בעיקר מנחה פסיכולוגים שעושים קבוצות, אבל בקבוצות שעשיתי, את רואה איך הילדים מרגישים שלא היה להם כלי להצטרף, ופתאום את מלמד אותם באיך בארבעה שלבים, אתה מתקרב לקבוצה, אתה בשקט רגע, לפחות 30 שניות, סופר בלב,
כן.
מקשיב על מה הם מדברים, חוזר על מילה, או אם אתה לא מציא מילה, אתה פשוט אומר, וואי, נכון, נכון? והרבה פעמים הקבוצה, פשוט יש לי סרטונים של מטופלים שלי, הקבוצה פשוט פונה אלייך, ואת בפנים.
מדהים.
כאילו, הקבוצה אומרת, אנחנו לא, אנחנו מורידים את ההגנות שלנו. ובעצם עבודה על מיומניות חברתיות היא לפרק את הדבר הזה של יש ילדים שזה בא להם טבעי.
נכון, כי כמו כל דבר.
כמו כל דבר, הם טובים בזה.
אנחנו צריכות לסיים, אבל אני חייבת להגיד לך שזה כמו מין סקילס, מיומנויות, שאתה חייב אותם לחיים, ואתה כהורה, אני חושבת, יש אחריות לראות איפה הילד שלך נמצא, ולעזור
לו.
בדיוק.
אני חושבת שפעם הרציתי לרופאים, ואז אחד הרופאים אמר, את יודעת מה, עכשיו אני מבין. מה קורה לי בביקור רופאים? למה זה אף פעם לא מסתדר? שאני צריך רגע לעצור, להקשיב, מה שאומרים לי, לרגע.
איך גם אנשים גדולים יכולים לשאף את עצמם.
בדיוק, ממש.
וואי, מה זה מודה לך, יעל?
בשמחה, ממש בשמחה.
ממש מרתקת, תודה רבה. בשמחה רבה. זהו, ילדים. ילדים מבקשים שיראו אותם. ילדים מבקשים שיראו את הרגשות שלהם. ילדים מבקשים שנעשה להם מקום. גם אם הם קשים המקומות האלה עבורנו. ילדים רוצים להיות חלק, רוצים להיות אהובים, רוצים שנדבר איתם. ילד מחכה לנו כהורים שנבוא. כי אם אנחנו לא באים, גם אם הם מתרגלים למצב שלהם, שבו לא מקשיבים להם ואין להם עם מי לדבר, חלק מתרגלים, חלק הופכים להיות סגורים ועצובים. חלק יחפשו תחליפים, אנשים אחרים, אהבה ממקומות אחרים. חבקו את הילדים שלכם, חבקו את הילדים שבתוך עצמכם, גם בזמנים קשים. תנו לדמעות לרדת, תנו מקום לאומקא דליבה שלהם, שלכם. להתראות, אפרת ברזל.